שלום וברכה. כמה חודשים אחרי שהרב קוק מגיע לארץ ישראל, הוא מוציא חוברת שנקראת עקבי הצאן. יש בה כמה מאמרים, מאמר הדור בטח שמעתם. זה מאמרים שבאופן עקרוני אני לא מתכוון באמת, אני מתכוון ברעיון. משרד הקליטה היה צריך לשכפל את זה, וכל עולה חדש יתקבל את זה כשהוא יורד מהמטוס ומגיע לארץ. זה לא יעזור, כי הם לא יבינו מה כתוב. אבל הרעיון היסודי, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז קורים דברים, לא רק דבר גיאוגרפי, עברנו מפה לפה, ולא רק דבר פוליטי, יש לממשלה. הגאולה היא בעיקר בלב, ומה המשמעות של הגאולה, מה המשמעות של הקומה החדשה שמפגש עם אלוקים, זה הרב מנסה לנסח פה. עברו כבר 118 שנה מאז, עדיין לא כולם למדו את זה, כולם הבינו את זה. יש מאמרים מאוד מאוד בסיסיים בקשר שלנו לאלוקים, לתורה. ואנחנו נלמד השנה את מאמר דעת אלוקים. העברית שלו מאוד מאוד קשה, המושגים גם קשים. זה מאמר לא ארוך, לכן זה ייקח לנו שנה. אני אקרא ואסביר, לא תמיד אני אסביר, זאת אומרת לא תמיד אתם תראו את זה בדיוק במילים. אבל אחר כך כשנגמור את הפסקה, אני מקווה שכן. אז אם לא תבינו, תשאלו, כי יכול להיות שזה... צריך גם להתרגל לשפה, חלק מההתחלה. בהתחלה זה לכם שפה חדשה, ואחר כך תתרגלו, אז תקלטו את זה יותר, בסדר? זה גם עברית שלפני 120 שנה, חוץ מזה זה דברים מופשטים ועמוקים, אבל הם מאוד מאוד חשובים, אני חושב, לכל התורה, לכל המצוות, לכל מה שיש לנו. כל חיזיון. בין מוחשי בין שכלי הבא להתייצב במצב של פגישה יחוסית אצל כל חש וכל מסכים, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון, ומצד תארה ומתייחסים אל הנושא העסקן באותם הדברים. מובן הדבר, אני קורא את סוף הפסקה, שבדרך האומץ של המחשבה הרמה יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון, תלוי בעצם עניינו. ובזה יתאים המחשבה יותר וממעט דווקא למחשבה יותר ילדותית. שגם המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כי לא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלת משפטי החוש והמוחש ולא תוכחות השכל והמושכל שבעיון. אומנם המרחק רב בין שתי נקודות, מכל מקום דומים לפגישות של נקודות קיצוניות שבקו ההיקף, שהמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות מהמעט של סמיכות. נקודה. מה כתוב פה? זה ייקח זמן בהתחלה. לפענח. כל חיזיון, הכוונה, כל מפגש. לחזות, חוזה, זה לראות. כל דבר שאת פוגשת. בין מוחשי, בין שכלי. זאת אומרת, את רואה דברים, שומעת דברים, תואמת דברים, מניחה דברים. או שכלי. שומעת רעיונות, שקוראת ספרים, שומעת שיעורים, נפגשת עם צורות חשיבה. כל מפגש שלך עם משהו שמחוץ עליך. כל דבר. מהדברים הכי קטנים שבעולם, הדברים הכי גדולים שבעולם. את רואה חתול. נכון, את פוגש, חתול זה דבר חומרי. זה חיזיון מוחשי, יש חיזיון שכלי. שומעת פסקה יפה באשפת אמת, בסדר? זה נקרא לפגוש בחיזיון שכלי. כל מפגש. העברית פה קשה לא רק במילים, אלא גם במבנה. אני לא מסביר עכשיו גם את המשפט, כי אני צריך להתקדם בהמשך. תוותרו עכשיו, אם זה בדיוק, אתם יכולות לקרוא את זה אחר כך במילים. אחר כך ננסה לעשות את זה. כל מפגש, מפגש חושי, שכלי, אצלך שמשכיל, יש בו תגובה כפולה אלייך. כל מפגש שלי מייצר תגובה כפולה. מיד הוא מעורר רגש ומחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון ומצד תארה ומתייחסים אל הנושא העסקן באותם דברים. מה הכוונה? הכוונה שכל מפגש עם משהו הוא בשתי שכבות. נקרא לזה בעברית שלכם אובייקטיבי וסובייקטיבי. את רואה חתול, את רואה חתול אובייקטיבית, נכון? ואת רואה את החתול סובייקטיבי. למשל, כל אחת תכתוב עכשיו לעצמה את האסוציאציה הראשונה שעושה לה מילה חתול. תביא. כשאת רואה חתול, מה זה עושה לך? מילה אחת. אחת תכתוב ריקוד. רואה חתול, יוצא בצד הריקוד. אולי לא תהיה אחת כזאת. תכתבו חצי שנייה. כתבתם, עכשיו שלוש בנות, אחת מהאגף הזה, מה כתבה? חתול מראה לך כלב? באמת זה עושה לך? רואה חתול רואה כלב מהאגף הזה? מגעיל, גועל. כלב זה מגעיל?
כן.
עוד פעם. מהאגף הזה? אבל רגע, זה מגעיל? הצרות של קריית ארבע. לא משנה, יש כאלה שרואים חתול, הם רואים פוצי, פוצי, קוצי. אני מכיר מישהי שהולכת ברחוב וכל הגורים נדבקים אליה. ישר. היא יושבת פה, מה אתם יודעים? אין גור שלא מזהה. יש כאלה שרואים חתול, ויש כאלה שרואים חתול, בטוחים שזה נמר שן חרבי שהולך לטרוף אותם. בסדר, יש כאלה מגילות, יש כאלה... זה סובייקטיבי, בסדר? מה זה חתול? זה אובייקטיבי. כולם רואים חתול, מזהים, מה הם רואים? חוץ מזה, מה זה עושה לי? מה זה עושה לי? יש המון הבדלים, יש דברים שאתם יותר מודעות להבדלים, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח, נכון? בדברים כאלה, מה זה נקרא חולצה יפה, או מה זה נקרא יפה בכלל, יש דברים שהם לכולנו ברור שהם סובייקטיביים ואובייקטיביים. הרב מדבר פה על הרבה יותר מזה, בסדר? אבל אני מתחיל ברובד הראשוני. מה ראיתי ומה זה בשבילי? מה ראיתי ומה זה בשבילי? מה זה קריית ארבע בשבילי? מה זה גמרא בשבילי? מה זה אוטובוס בשבילי? מה זה שוטר? כל מילה, כל מושג, יש דברים שאת אומרת, לא מעניין אותי בורג. בואו נעשה ניסיון על בורג. כל אחת מוצאת מילה, מה עושה לבורג? בורג! חיפשתי משהו שאין בו שום דבר, אבל בואו נראה שיש פה שלוש. מה אומרות האגף? אחת מתנדבת מפה, בורג? אבא. חבל הזמן. פה בורג מה היה?
לחבר.
לחבר. ופה? אף אחד לא אמרה משהו? בסדר, אני סתם נותן דוגמאות קטנות. מה זה בורג כולם יודעים? אחד זה מזכיר לאבא שלה, אחד זה מזכיר איזה שיבוג אולי בורג לתוך האצבע, ואחד זה מזכיר לה את הפנצ'רים שזה אתר בנייה ברחוב ועושים לי הברגים בעוד. זה משהו מאוד מינורי, הרב לא מדבר על זה, אבל בשביל להתחיל. יש אובייקט וסובייקט. אובייקט זה חפץ, חפץ, נכון? מה זה חפץ? כל אחת תעשה אסוציאציה. כן, לכל מילה זה, כל מילה יש בה שתי שכבות. כל מילה בעולם יש שתי שכבות. יש את השכבה של מה זה, ושאני אגידו לך מה זה בורג, לא תגידי אבא. בורג זה משהו ממתכת, זה כאילו תנסי להסביר את האובייקט, מה זה, וסובייקט זה איפה זה פוגש אותי, מה זה עושה לי. זה ברובד מאוד 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 ראשוני מצד עצמו של החיזיון, מה ראית פה, מה פגשת בו, מה חשבת פה ואיך זה מדבר אליי. ומצד טעניו, אנחנו מדבר הרבה פעמים על המילה פה עצם ותארים, עצמו של החיזיון, עצמו זה, בשפה של הרב רוק, עצמו זה האובייקט. תראו, בסוף אנחנו הולכים לדבר על אלוקים. המילה אלוקים, לא תראו אותה פה עד סוף העמוד הבא. יש לך מה כמוד אחד מצולם? אז בסוף העמוד למטה, שלוש שורות מלמטה, תיגושו מילה אלוקים. הרם מדבר פה הרבה קודם על תורת ההכרה, זאת אומרת על המוח שלנו. אולי מנסה להקדים עוד משהו, בסדר? הפילוסופיה והמדע עסקו במשך כל תולדות האנושות בללמוד על העולם. ללמוד על העולם. איך לומדים על העולם? עם שני דברים, עם החושים ועם השכל. החושים נותנים לי מידע, נכון? אני רואה פה קירות לבנים, אני רואה פה בנות שירשמות, אני רואה פה ספרים, אני רואה פה פלורסנטים. החושים נותנים לי מידע וכך אני לומד על העולם. יש דברים שאני לא יודע, למשל אני לא יודע מה יש מאחורי הדלת, למה? כי העיניים שלי לא רואה דרך, אם מישהי תפתח את הדלת, אז יהיה לי גם מידע על מה שמעבר לדלת, נכון? גם השכל, השכל נותן לי מידע, אני מנתח את הנתונים ומחשב ומקבל תוצאות, נכון? כך היה במשך רוב האנושות, עד בערך לפני 500 שנה. מה קרה? זה קצת היסטוריה של מדע, אבל זה חשוב להמשך. בסוף זה הקשר בין הכל ואלוקים. מה קרה בערך לפני 500 שנה? עד לפני 500 שנה היה מדען שקראו לו אריסטו. לא נפתח את זה יותר מדי, אבל מה שהוא אמר בכל מיני תחומים זה היה, היה לזה מיליוני הוכחות. מיליוני הוכחות שהוא צורך. הוא לא סתם אמר. הוא היה גאון על, היה לו בערך 76,342 IQ. המצאתי אבל בערך. הוא היה, נכון שלא הגיוני, אבל הרמב״ם אומר שהוא תמצית השכל האנושי. הרמב״ם גם היה גאון על, והוא אומר תמצית השכל האנושי. בואו אני אגיד לכם, הוא ראה את כל הכוכבים בשמיים, הוא אסף את כל התצפיות של הכוכבים בשמיים ובנה איזה מודל כזה שמסביר איך השמיים עובדים. איך השמיים עובדים? הוא בנה מודל כזה שכל כוכב שהיית רואה בכל שעה, בכל לילה, בכל מקום בכדור הארץ, הוא עבד בדיוק לפי המודל שלו. ככה זה עבד. המודל הזה אמר שכדור הארץ באמצע העולם, וכולם מקיפים את כדור הארץ. היום אנחנו חושבים שהמודל הזה לא נכון, נכון? אבל ככה אריסטו חשב. ולא רק שהוא חשב, זה התאים לכל התצפיות שיהיו. בסדר? בערך לפני 500 שנה התחיל הרנסנס, והתחילו לחשוב אנשים, התחילו לבדוק. לפעמים מצאו כל מיני כוכבים שלא התנהגו יפה כל כך, אבל זה היה אירוע שולי, אז פתרו את זה בשולי. לפני 500 שנה התחילה להתפתח טכנולוגיה וכו', ואחד הדברים הפשוטים היה שהתחילו ללטש זכוכיות. התחילו לעשות להדשות כמורות או כאורות. ואז ניתה זכוכית מגדלת. משהו מאוד שולי. אבל להסתכל על זכוכית מגדלת, אפשר לשחק מזה, להסתכל על המפה, להסתכל על ציפורניים, להסתכל לא יודע מה. הסתכלו לשמיים. ומה ראו שהסתכלו לשמיים? ראו הרבה כוכבים שלא ראו אותם קודם. והכוכבים האלה לא התנהגו לפי המודל של אריסטו. ולא הבנו מה קורה פה. גילו עוד כוכב ועוד כוכב. אחד הכוכבים גילה המהר"ל שלנו. קוראים לכוכב הזה ליב היה שמו של המהר"ל. אבל גילו עוד ועוד כוכבים. אי אפשר היה לראות את הכוכבים לזכות מגדלת, וקודם לא הייתה לנו שום זכות מגדלת. ואז התחילו כל מיני קושיות ובעיות עד שבא גלילאו. שמעתם על גלילאו? וגלילאו אמר, פספסנו. המודל של אריסטו לא לעניין. כדור הארץ הוא בכלל לא מרכז העולם. השמש, וזה סובב אחרת. שמעתם את זה, זה הוכחות מאוד מסובכות, מאוד קשות, אבל אריסטו נפל. בהתחלה רצו לשרוף את גלילאו, אתם יודעות? הכנסייה מאוד לא עבד מה שגלילאו אמר, אז היא ניסתה לשכנע את גלילאו שהוא טועה. איך הכנסייה ניסתה לשכנע? עם מדורה, זה בדרך כלל הייתה משכנעת. היא הראתה לו מדורה, אמרה לו, אתה השתכנעת? הוא אמר, השתכנעתי, ואז לא היו שורפים אותו. מי שיגיד לו ככה הוא כופר, בגלל שהיה כל כך, זה היה כל כך ברור המדע הזה של אריסטו, שהם אמרו שגם הנצרות אומרת את זה. אבל לאט לאט זה קרס, לאט לאט זה קרס, לאט לאט זה קרס, ואי אפשר להבין את זה כשזה קרס, משום שזה היה המדע. זה כמו שמישהו יגיד שאין היום אטומים, או מישהו יגיד אין היום תא חי, אין את זה. יש מיליארדי, אין את זה, זה בערך היה. והייתה תקופה מאוד מאוד מטלטלת באנושות, עד ששמעתם על... ברח לי השם. לא משנה, שמות של קוראים לפילוסופים. דקארט. ליאונרדו דה וינצ'י. אין לי מושג איך קוראים לשם פרטי של דקארט. דקארט הוא פילוסוף שהוא חי, יש לו ספר קטן כזה, הגיונות, והוא כותב, הוא מאוד משכנע, הוא אומר, אי אפשר לסמוך על כלום. היינו פתוחים, שפתוחים בשכל, פתוחים, הכל זה. מה אני, אולי את חולמת, אולי את חולמת עכשיו. אולי את לא קיימת, אולי את חלום של מישהו. יכול להיות שמישהו החליט לחלום בלילה שיש מדרשה ואת עכשיו בתוך החלום שלו? אולי? אולי מישהו יפנית אותי? אולי זה חלום שלך? תצבטי את עצמך. תתעוררי, תראי שאת באמצע השירות לאומי. את חולמת עכשיו שהגעת למדרשה? אולי. אם תצבטי ולא תתעוררי, אז את חולמת שאת צובעת את עצמך, זה לא באמת. אולי? הוא שואל כמה שאלות שנראות טיפשיות, אבל הכל קרס. כל המדע התמוטט, אי אפשר לסמוך על כלום. אז הוא מצא על מה להישען. מה על מה להישען? ויש דבר אחד ודאי, מה? אני חושב, סימן שאני קיים. אני לא חלום של מישהו אחר, יש חוויות, אני קיים. מפה הוא התחיל, בסדר? אבל מפה הפילוסופיה מתחילה בצורה חדשה. עד אז, במשך אלפי שנים, הפילוסופיה מנסה להבין את העולם. משם הפילוסופיה פחות מנסה להבין את העולם, ויותר מנסה להבין אותנו, את המחשבה שלנו. וזה התפתח לכל מיני כיוונים, עד שהפילוסופיה היום מבינה, מסתכלת על העולם, ואומרת, היו לנו שתי טעויות קשות. איך התייחסנו לחושים, ואיך התייחסנו לשכל. אני חשבתי שיש לי חושים, ואני לא יודע הכל, למה אני לא יודע מה יש מאחורי הדלת? כי קרני האור לא עוברים דרך הדלת. אם מישהו יפתח את הדלת, אני אראה, נכון? אז איך אוספים עוד ידע, מגלים עוד ארצות, חוקרים עוד דברים, מסתכלים בעוד מיקרוסקופים, ככל שאני יודע יותר, אני יודע יותר, נכון? אבל אני אתן דוגמאות, אני עכשיו מדבר ברמת הכותרת, אתם תבינו את זה עם הרבה דוגמאות בהמשך, זה יותר שכנע. לפילוסופיה או למדע התברר שלא נכון, לא נכון. החושים שלך הם מעוותים, הם מעוותים. זה שאת רואה משהו, זה לא אומר שמה שאת רואה זה מה שיש. או נקרא איזה יותר מזה, החושים שלך הם סובייקטיביים. כמו לך יש פלאפון, בפלאפון שלך את יכולה לשמוע את כל החברות שלך שהתקשרו אליי, נכון? כך את מניחה, כך מניחה. אבל אולי גילו שהפלאפון שלך מכניס מילים לתוך השיחה, מוציא מילים לתוך השיחה, מעוות את הכל, את חושבת שעכשיו את יודעת מה, את חושבת, מה היא חושבת, כי יש לך פלאפון. זה לא באמת, זה רק משל. אבל גילו שהפלאפון שלך הוא בכלל משפיע מאוד, הוא לא באמת אובייקטיבי, הוא לא באמת מעביר את הדברים כמו שהם. טוב, בפלאפון זה לא קורה. בדרך כלל זה לא קורה. אבל בחיים זה כן קורה. במה להתחיל? בחושים להתחיל? או במשפטי? תראו במשפט, שלוש משפטים לפני הסוף. הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש, ולא את אורחות השכל והמושכל שבעיון. יש מחשבה פעוטה שהיא לא יודעת את משפטי החוש והמוחש. מה זה משפטי החוש והמוחש? ממה נתחיל? השולחן הזה קשה? יש פה משטח קשיח? כן. אתם לא צריכות להיות דוקטוריות כדי להבין מה אני אומר. אתם למדתם שיש אטומים? פחות או יותר? שהשולחן הזה מורכב ממולקולות ואטומים? וכל אטום בנוי מאלקטרון ונייטרון, נכון, ופרוטון, שבעצם אטום, קצת למדתם כדורים כאלה וביניהם יש הרבה הרבה רווחים. אתם גם למדתם למשל על איינשטיין, שמעתם? צריך פה הבנה מאוד מאוד בסיסית, לא יותר מדי בעלו. ומה איינשטיין גילה, אתם זוכרות? הוא גילה לנו, בסופו של דבר עשו מזה פצצת אטום. שמעתם פצצת אטום? בטח שמעתם. מה זה פצצת אטום? איך? אם מפרידים אטום, אז מה קורה? אז מתפוצץ, אז כן, לא כדאי להיות שם. כן, איינשטיין גילה שהיא, אני אגיד, אל תיבהלו, לא צריך לדעת כלום, E שווה MC בריבוע. בסדר? מה זה E שווה MC בריבוע? E זה אנרגיה, אנרגיה זה כוח, עוצמה, בסדר? האנרגיה שווה MC בריבוע, M זה המסה. מסה זה כמו משקל, לא כל כך משנה, יש הבדלים בין מסה למשקל, בסדר? כפול, מסה כפול C בריבוע, C זה מהירות האור. מה מהירות האור? האור, מה זה הולך מהר? ממש מהר. כמה שתחשו שהוא עושה את זה מהר? שאתם מהירות, הוא עוד יותר מהר מכם. מהירות האור זה 300 אלף קילומטר בשנייה. בסדר? ממש מהר, נכון? 300 אלף קילומטר, אתם יודעים כמה זה 300 אלף קילומטר? זה להקיף את כדור הארץ 7.5 פעמים בשנייה, אם זה עוזר לכם. זה ממש מהר, הוא יקבל מדליית זהב בכל... זה מהירות מטורפת. אז בכל מסה, מסה זה בעצם אנרגיה. מה שתמיד האנושות חשבה, שיש חומר ויש אנרגיה, יש חומר ויש כוח, אז מה שאתה אומר לא נכון. חומר ואנרגיה זה אותו דבר. בתוך כל חומר, החומר בנוי מאנרגיה. ובתוך כל חומר יש כמויות מטורפות של אנרגיה. אם המסה היא קילו, אז כמה אנרגיה יש שם? קילו, אחד, כפול 300 אלף, כפול 300 אלף. 300 אלף בריבוע זה הרבה, נכון? כמה זה 300 אלף בריבוע? 300 אלף קילומטרים בריבוע, כמה זה? 9 עם 12 אפסים. אם זה גרם אחד, תחשבו מה יש שם. אז לקחו קילו אחד של חומר, של אורניום, ושחררו חלק קטן מהאנרגיה שלו, וכל הירושימה התעידה מרוב פרץ אדיר של כוח. זאת אומרת, אנחנו חשבנו תמיד, בואו נגיד ככה, המדע חשב שמה שהחושים אומרים זה החומר. והוא השתמש בכוחות של החומר. למשל, רצינו להזיז עגלה. אז ראינו כוחות בטבע. איזה כוח יש בטבע? סוס. סוס יש לו כוח? לקחנו עגלה וקשרנו לסוס. כמה כוחות סוס היו לעגלה שלנו? אם קשרנו שלושה סוסים?
שלוש.
שלושה כוחות סוס, נכון? התבוננו בטבע, אמרנו זה מה יש, לקחנו קרשים והשתמשנו בהם. כשהמדע הפסיק יום אחד ואמר, אני לא מסתכל איך שהעיניים שלי מסתכלות, אני מסתכל דרך הוכחות שכליות. כשמסתכל דרך הוכחות שכליות, הוא הבין שהעולם מאוד מאוד שונה מאיך שהחושים אומרים לנו. כשאת רואה לוח שולחן, אין פה חומר קשיח, תשכחי מזה. יש פה שדות אלקטרומגנטיים. יש פה מרחבי חללי זמן, אם אתם מבינות אותי או לא, גם אני לא כל כך מבינות אותי, אבל זה מה שיש פה. אם היינו מרוקנים, היינו לוקחים את הבניין הכי גדול, את מרכזי התאומים, שניהם ביחד לפני שהם נמסו, והיינו מוצאים את כל הרווחים שיש בין האטום לבין האלקטרונים, היינו מכניסים את כל הבניין בקופסת גפרורים. המרחק בין מרכז האטום לאלקטרונים שלו הוא כמו המרחק בין השמש לכדור הארץ, בערך. באותה, לא אותם קילומטר, באותו יחס. החומר כולו הוא מרכזים של אנרגיה שמקיימים ביניהם שדות. שדות הכוונה, מקומות שבהם יש מערכות יחסים. הם מושכים אחד את השני. בכל אטום יש ארבע כוחות. כוח חזק, כוח חלש, כוח אלקטרומגנטי וגרביטציה. ואנחנו, לנו זה נראה כמו שולחן. לנו זה נראה כאילו נראה את התגרוב, זה לא עובר. נכון? אבל זה בחושים, בשכל. השכל לא רואה פה משהו אחר. השכל לא רואה פה מערכות יחסים של חומר, של אנרגיה. האנרגיה הזאת לא מצליחה לעבור דרך שדה האנרגיה שמיוצג על ידי השולחן. זה, אנחנו לא חיים ככה, אנחנו לא חיים ככה. השמש זרחה הבוקר? השמש תשקע היום? כן, אתם יודעים שהשמש לא זרחה הבוקר. והיא לא תשקע הבוקר. למה? למה היא לא זרחה? כי? כי היא נשארת באותו מקום, זה אנחנו שמסתובבים, נכון? נכון? חלאס, כבר אחרי גלילאו, ב-500 שנה, לפני דקה אמרתם את המקירות.
למה
זה השמש לנו? מה? השמש נמצאת במקום ואנחנו מקיפים אותה, נכון? מה זה זריחה ושקיעה? תראו, הבנות זורחות עכשיו, עכשיו החלונות זורחים. לא, אני נמצא במקום. השמש זה במקום, וכדור הארץ מסתובב, ומה קורה לכם ביחד? הן מסתובבות. אז אני מסתכל פה, הנה עכשיו זאת זורחת, זאת זורחת, זאת זורחת. לא, אתם במקום, אני מסתובב, נכון? אז אתם מבינות שהשמש לא זרחה, נכון? השמש עלתה למרום היום? מה, לא ראיתי עלתה למרום? היא תשקע או שהיא תישאר במקום כל המסע? כן, אנחנו מדברים, ככה אנחנו מרגישים את העולם. סובייקטיבית, אני נמצא במקום והשמש זז. סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. בחוויה שלי, השמש מקיפה אותי. תסתכלי בלילה, תראה איך כל הכוכבים עושים כמו השמש. כל הכוכבים, אריסטו לא טיפש כזה. כל הכוכבים מסתובבים, הם לא מסתובבים במקום, את מסתובבת. אבל את לא מרגישה שאת מסתובבת, נכון? תחזיקו חזק, אתם זזות, אתם מסתובבות מאוד מהר. באיזה מהירות כדור את מסתובבת סביב עצמו? 1,600 קילומטר בשעה. זה מלא, מלא. נכון? כי מכיף כדור את בלי מספרים. 1,600, אף פעם לא נהגת במהירות 1,600 קילומטר, נכון? אין לך ב... מטוס שלך מהירות כזו. אין לי מטוס קרב. אתם מסתובבות חזק, אבל אתם לא מרגישות את זה. למה? כי כל העולם זז ביחד איתכם. אתם מרגישות כאילו אתם במקום. כדור הארץ מקיף את השמש. באיזה מהירות? עכשיו תחזיק יותר חזק. 20,000 קילומטר בשעה. זה הרבה יותר. אתם גם מסתובבות ככה וגם מסתובבות ככה. בטילים, אנחנו לא מרגישים את זה. בחושים שלנו אנחנו לא מרגישים את זה בכלל. אנחנו פה יציבים, ודאים, ונראה לנו זה הכל, נכון, בחושים זה ככה. אבל המדע המודרני התחיל לעבוד לא לפי החושים. התחיל לעבוד לפי מתמטיקה, לפי שכל, ואז יצאו דברים מוזרים. מוזרים לחוויה הסובייקטיבית שלי. אבל כשהמדע התחיל לעבוד ככה, אז כמה כוחות סוס יש במנוע שמכונית רגילה? 150 כוחות סוס בערך. אני חושב שצריך להחזיק 150 סוס כדי לסחוב את הטרנטה הזאת. כמה קשה היא צריכה להכין להם. כשהאדם התחיל להסתכל בשכל ולא בחושים, ובצורה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית, אז הוא גילה הרבה יותר כוחות בתוך הטבע. אז הוא לא רק יש סוס ואת הסוס הזה רץ, מה פתאום? הוא גילה את הכוח שבאטומים ואת הכוח שבחשמל, הוא גילה כוחות אחרים לגמרי. ובכוחות האלה הוא משתמש בצורה הרבה הרבה יותר גדולה. אפשר לחיות לפי הסובייקט, זאת אומרת לפי איך שהחושים אומרים לי. ילד קטן חי לפי הסובייקט, נכון? ילד קטן רואה מישהו מחייך, אז הוא חושב הוא שמח. וילד קטן רואה מישהו בוכה, אז הוא חושב שהוא עצוב. מישהו מתבגר יותר, אז הוא יודע שהרבה אנשים מחייכים והם בדיכאון. הרבה אנשים בוכים והם שמחים. החיים נהיים מורכבים יותר, מבינים שלא הכל חיצוני, לא הכל שטחי. המחשבה הפעוטה אינה מכירה, אינה יודעת להם שפתח חוש והמוחש. אנחנו חווים את העולם בצורה מסוימת. אבל לא בטוח בכלל שהעולם זה כמו שאנחנו חווים אותו. אם היית מרכיבה משקפיים בצבע, ורוד. אז כל העולם היה נראה לך ורוד, נכון? עכשיו אני אשאל שאלה יותר קשה. אם לא היית מרכיבה משקפיים בצבע ורוד, אם הרשתית שלך הייתה בצבע ורוד, בסדר? נניח נולדה מישהי עם רשתית בצבע ורוד. אז כל העולם היה נראה לה בצבע ורוד, נכון? עכשיו אני שואל שאלה קצת קשה. העולם היה נראה לה ורוד או שהעולם היה ורוד? מה הכוונה? אמיתית, אמיתית, הוא נראה לה ורוד או שהוא ורוד?
ורוד.
תסבירו, אתם מבינים את השאלה שלי? אם אני לוקח, תחליפי רשתית. אם אני לוקח משקפיים ורודות, אז העולם נשאר תכלת. בית זה השמיים. זה שאלות טיפשיות. כל השאלות זה שאלות רטוריות. אתם לא צריכות לענות. בדרך התשובות זה לא מה שיסתדר, גם מה שאני רוצה. באיזה צבע השמש? נשאל ככה. צהוב, נכון. השמש לא צהובה. אם תצאו מחוץ לכדור הארץ, השמש ירוקה. שמש ירוקה, זה כמו ספר של אסימוב, זה מדע בדיוני. שמש ירוקה. למה השמיים כחולים, אתם יודעות?
השתקפות של ה...
של הים.
לא.
אבל בקריית ארבע אין ים. זה אולי ים קדמוני שהיה פה והשמיים עדיין משקפים? יש כאלה שאומרים שהים הוא כחול כי הוא רואה את השמיים. למה השמיים תכלת? הים הוא התקפות של השמיים. כן, יכול להיות יותר גדולים. אז למה השמיים כחולים? למה השמיים כחולים? יצא ככה, אני יודעת למה הם שכולים. נכון, למה? נכון, למה הגזים האלה כחולים? בגלל שהשמש ירוקה, נו. אני חושב שכן. נו, אתם הייתם בגן, באמצע היום הצבע הצהוב. פגש ברחוב. נו, נו, צהוב או כחול, זה ירוק, נכון. מה, מה, מה הבנת?
שהשמיים
כן, כן, היא צודקת. זה כמו הקשת, כשכלומת אור פוגעת במשהו במסערה, היא נשברת. אור ירוק זה בעצם אור צהוב וכחול ביחד. וכשזה פוגע באטמוספירה זה נשבר, אז הצבע הצהוב את רואה אותו דרך השמש והצבע הכחול את רואה אותו דרך השמיים. איפה זה מתחבר בחזרה? איפה יש פוטוסינתזה? בעלים של הצמחים. למה הם ירוקים? כי הם מקבלים את השמש גם מזה וגם מזה, אז הם ביחד. אז את זה אולי סיכוי שתזכרו. אז באיזה צבע השמש? בשכל ירוקה. צהובה. אז אובייקטיבית וסובייקטיבית, יהיו עוד הרבה דוגמאות. העולם אובייקטיבי. פעם חשבנו שמה שאני רואה זה מה יש, נכון? אני רואה צהוב, זה צהוב. אני רואה קשה, זה קשה. היום בעקבות מאות שנים של השתנות המדע בגלל כל מיני בעיות, אנחנו מתחילים להבין שהעולם באמת הוא מאוד מאוד שונה ממה שיש פה. ממה שאני מרגיש, מה שאני רואה. מאוד שונה. אם מישהי לוקחת את הכוס היפה שיש לך, בסדר? יש לך כוס יפה שקיבלת ליום הולדת, והיא מחזיקה פה ופתאום היא עוזבת את היד, וסלאש. מי שבר את הכוס? נכון, אם את מדענית. אז תגיד, מה אני אשמה? לך לכוח המשיכה, מה אני אשמה? אני פשוט שחררתי אותה, לא נכון! בשכל זה כוח המשיכה, בחיים זה רק שבר את הכוס. מי שמשחרר את כוסות מעל רצפה, היא שברה את הכוסות, נכון? יש המון הבדלים שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים הרבה דברים, אבל אנחנו לא חווים את זה ככה. אנחנו לא חווים. יש המון דברים שבכלל לא קשורים. אמרתי לכם, אובייקטיבי סובייקטיבי, אני אוהב את חמוץ, ואני אוהב את מתוק, ואני אוהב את צחוק. יש כאלה שאני אגיד להם פה גפילטה פיש, והם ילכו להקים. יש כאלה שאני אגיד להם גפילטה פיש, לא יודע אם יש כאלה בעצם. אבל זו תגובה אחרת, כל אחד זה מעורר אסוציאציות אחרות, בסדר? אבל אני מדבר על משהו יותר עמוק. אני מדבר קודם כל על משפטי החוש והמוחש. מה זה צבע בכלל? מה זה צבע? זה אור. זה אותם פלורסנטים. למה זה צהוב וזה לבן וזה שחור? למה כל דבר הוא מצבע אחר? כי מה? כי תלוי באור גן, נכון? השמיים כחולים. אחר כך, זה הייתה רק דוגמה. אחת החברות שלך תסביר לך. מה זה צבע? צבע, אין דבר כזה צבע באמת. אין דבר כזה צבע. אולי אני אתחיל במשהו יותר פשוט. עכשיו יש, יש פה, יש פה שיחות פלאפון. אתם שומעות שיש פה שיחות פלאפון? עכשיו יש פה, אתם שומעות את השיחות פלאפון שיש פה בחדר? כמה שיחות פלאפון עכשיו עוברות דרך החדר הזה? כמעט אין סוף. אם הפלאפון שלך פה ומישהו מתקשר אלייך, איך הוא יודע להגיע לפה? איך הוא יודע? ואם תעבדי עליו, אם תעבדי עליו, אם תעבדי על הפלאפון ותקחי אותו מהר, תשים מקום אחר, אז הוא יתפוס אותו גם שם. איך הוא יתפוס אותו? נכון? אם את בקריית ארבע מתקשרים אלייך, אז איך שהוא מגיע לקריית ארבע. אם את נוסעת לירושלים, איך שהוא זה מגיע לירושלים, נכון? איך הוא עושה את זה? מי גילה לו? מי גילה לה? הוא מגיע לכל מקום. יש עכשיו הרבה שיחות שעוברות פה. אתם לא קולטות את השיחות האלה, למה? כי האנטנות שלכם לא מכוונות לשיחות האלה. לכל פלאפון יש סים. סים זה כיוונות של אורך גל אחר. אז הוא קולט רק את אורך הגל הזה. דברים אחרים הוא לא קולט. יש עכשיו דברים מדהימים פה. אם תקשיבו טוב, חבל הזמן, זה שיחות מעניינות. אתם לא יכולות להקשיב, כי אין לכם אנטנות, ואין לכם יכולת להמיר את הגלים האלה לצלילים, לגלי קול. זה לא קיים מבחינתנו. שקט זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי? למשל, את לא שומעת כלום, וכלב שומע הרבה ריח, יש איזה ריח או אין איזה ריח. באף שלך אין איזה ריח, באף של כלב יש לך, לא, כלב, גם אנחנו, נכון? יש אחד עם רואה ויש אחד שלא רואה, יש אור או חושך, בשבילי זה אור, בשבילי זה חושך. כלב מריח הרבה יותר טוב מאיתנו, כלב שומע הרבה יותר טוב מאיתנו, אז זה שקט או רעש. בשביל אוזניים של בן אדם זה שקט, בשביל אוזניים של כלב זה רעש. את הלב שומע הרבה יותר מכלב, זה הרבה יותר מכלב. אז זה שקט או רעש, בשביל אוזניים של כלב זה שקט, דממה, בשביל אוזניים של הלב זה רעש, נכון? זאת אומרת, יש גלי קול, אבל גלי קול הם מאוד מאוד חלשים. זה תלוי באנטנות שלך. החושים שלך זה אנטנות. שמכוונות לאור, יש, באור יש כמעט אין סוף אורכי גל. כמו בים, יש גלים, כן? אז יש גלים שההבדל ביניהם הוא מטר, יש גלים שההבדל ביניהם הוא 2 מטר, יש גלים שההבדל ביניהם 70 אלף קילומטר יכול להיות. אז קוראים ספקטרום, זה כל אורכי הגל. השמש מוציאה הרבה אורכי גל. מה זה העיניים שלנו? העיניים שלנו זה תאים מיוחדים שכשפוגעים בהם אורכי גל מסוימים, אז יש בהם שינוי כימי בעין. גם פה, כשהשמש מהירה, כשהשמש לא מהירה, אבל האור לא משתנה. אבל בעיניים יש לך תאים שמשתנים. כשאורך גל מסוים פוגע בהם, הוא עובר שינוי. כמה זמן השינוי הזה נשאר? כמו מספר התמונות שרואים בשנייה בסרט. בסרט כמה תמונות רואים בשנייה? 20 אני חושב, לא זוכר. לא משנה כמה. זה משנה, זה לשמיני, זה 1/20 של שנייה זה משתנה. ואז המוח שלך אומר, זה בצבע, זה בצבע, זה. מה אורכי הגל שאנחנו רואים? זה בין אולטרה סגול לאינפרה אדום. שמעתם פעם דברים? אולטרה סגול לאינפרה אדום? אולטרה זה מעבר, ואינפרה זה מתחת. אנחנו רואים קטע מאוד מאוד קטן. בין אדום לסגול, זה מה שאנחנו רואים. בין אדום לסגול, כל הצבעים שאתם רואות, אם את עושה במחשב שלך, יש צבע גופן. יש צבע כזה, את יכולה לבחור איזה צבע שאת רוצה, מכירות את זה? אז יש טבלה של צבעים, אבל את יכולה לבחור איזה צבע שאת רוצה. מכירות? אז מה זה מראה לך? מה? הוא אומר שלושה צבעים. ועד בתוך זה זזה עם האכבר, ובתוך שלושת הצבעים, כל הצבעים שאתם מכירות, העיניים שלנו מגיבים רק לשלושה צבעים. צהוב וכחול ואדום נחשב. זה שלושת הצבעים שבערבובים של ערבובים. יוצאים כל שאר הצבעים האחרים, בסדר? אבל זהו, אין יותר צבעים. זה, יש עוד מיליון אורכי גל. העין שלך לא רואה את זה. אבל יש שם, אז זה חושך או לא חושך? לעין שלי זה חושך. אבל בצבא יש הרבה מכשירים מראיית לילה, שהם יודעים לקחת אור אינפרה אדום, או אור אולטרה סגול, או מגבר אור כוכבים. העיניים שלי לא יודעות, אבל העיניים של המכשיר כן יודעות. יש בעלי חיים שרואים בחושך, למה? כי סוג העיניים, זה פעם חשבנו שהעיניים שלנו זה כמו משקפת. משקפת לוקחת מה שיש, מגדילה. העיניים לוקחות שיש מה שיש ומביאות אלייך. לא נכון! העיניים שלך סובייקטיביות, זאת אומרת, אלוקים ברא, כנראה לכולנו, אני יכול לעשות לכם ניסוי יותר טוב. כל אחת עכשיו בוחרת משהו עם צבע בהיר, בסדר? תבחרו משהו, תסתכלו עליו כמה שניות עם עין אחת, תחליפו עין שנייה, תראו שזה לא בדיוק אותו צבע. תבדקו את זה אולי אחת. תסתכלי, בטח שיש אור, תסתכלי על הנייר בצד הזה, על הנייר. תסתכלי כמה שניות בעין הזאת, כמה שניות בעין אחרת, תראו שזה לא אותו דבר. עין אחת יותר כהה מהעין השנייה. קצת. ככל שתזדקנו זה יהיה יותר בולט, אל תדאגו. אז תסתכלי על מה שאתה עושה. בגלל המשקפיים כבר. תסתכלו יותר, יותר, יותר בתאורה חזקה ויותר על דברים לא קיים מדי. תעשו את זה אחרי השיעור, יש מצב? בשיעור הבא תעשו את זה. בבית, בשבת בבית. אז מה, מה? כאילו מה? תגידי, תגידי שאלה שלך. למה אפשר לדעת שום דבר? אדם בשבילי זה ככה. יש עברי צבעים. שמעת מן עברי צבעים? כן, אם את נוסעת באור אדום, אין מצב שתיסעי באור אדום בחיים. אבל היפותט, נוסע באור אדום, ואז שאתה אומר, אני לא ראיתי שאדום, אני ראיתי שירוק. טוב, זה לא יעבוד, כי צריך איזה מסמך של רופא. אבל עיוור צבעים לא רואה אדום, נניח, בסדר? הרמזור אדום או לא אדום? העיוור צבעים, הרמזור אדום והוא לא רואה את זה, שהרמזור לא אדום. בעיניים שלו זה לא אדום, מה אתה אומר פשוט אדום? מה אכפת לי ממנו? מה אכפת לי ממך? מי קבע שאת צודקת?
יש דברים שהוא לא רואה.
יש דברים שאת לא רואה. אז מה, אז יש את זה או אין את זה? מי קבע שזה אדום? רובנו, רובנו נקרא לזה אדום, הוא לא רואה. אם עושים לו ככה, אז זה אדום והוא לא רואה, בסדר? אם שמו משקפיים שחורות, אז זה אדום והוא לא רואה. אם בלבלו אותו, אז אדום הוא לא רואה. אבל אם אלוקים ברא לו עיניים שלא רואות אדום, אז בשבילו זה לא אדום. העולם זה כמו מי שהחליפו לה את הרשתית, את הקרנית, ועשו לה את זה ורוד. אז העולם ורוד, מבחינת העיניים שלה. לא, העיניים שלי צודקות. מה קרה שהעיניים שלי צודקות? באיזה צבע העולם? תלוי מה רואה אותו. תלוי איזה עיניים, זאת אומרת, איזה תאים פוגשים אותו. איזה רעש יש בו, תלוי איזה תאים קולטים. יש אור טוב שמגיב לגלי קול כאלה, ויש אור טוב שמגיב לגלי כאלה. יש אור טוב, למשל דבורים, יש לזה הרבה מחקרים. דבורים, איך דבורים יודעות איפה יש צוף? בחלק גדול מהפרחים שיש בהם צוף, יש סביב הפה, סביב הליבה, יש איזה עיגול כזה, אנחנו לא רואים את זה, רק איך דבורים רואים את זה, זה אינפרה אדום. מה? לא, בתוך העלה כותרת. בתוך העלה כותרת, לכם נראים צהובים, אבל יש שם שינוי כימי שגורם לעיניים של דבורים, לעיניים של דבורים בנויות אחרת, הן קולטות אחרת, והן רואות סביב הכותרת איזה עיגול כזה, סביב הליבה איזה עיגול כזה. יש שם את העיגול הזה או אין אותו? יש או אין אותו?
יש.
אני לא רואה כלום. בסובייקטיביות שלי אין כלום. אם אני אקח את זה מעבדה, אני אגלה שיש שם חומר קצת שונה, נכון? אז יש סובייקט ואובייקט, משפטי החוש והמוחש, פרשו של דבר, שהעולם שאנחנו רואים אותו בחושים שלנו, הוא עולם שזה מה שהאנטנות שלך מדווחות, אבל זה ממש לא העולם. יכול להיות שיש מיליון, יש פה מדברים שאתם לא רואות?
כן.
מה למשל?
אני לא רואה מה קורה במקום אחר.
מה את לא רואה?
מה קורה במקום אחר.
אבל בינינו, את רואה מה קורה?
לא רואה.
לא רואה? אבל מה יש? חיידקים, מיליארדים. את לא לבד, יודעת? מארחים לך לחברה עלייך מיליארדי חיידקים. את לא רואה אותם, אז את לא רואה אותם. אז מה אם את לא רואה אותם? האם מותר לנו לאכול חיידקים? בתוך כוס המים הזאת יש מיליוני יצורים חטאים. אמבות למיניהם ונבגים למיניהם. מותר לי לאכול את האמבה הזאת? מה כן? היא לא מפריסה פרסה. לא שוסעת שסע ולא מעלה גירה. למה מותר לי לאכול את זה? כי מה? אז מה אם את לא רואה? תמשיכי. כי התורה ניתנה לסובייקט, נכון. התורה אמרה, בעלי חיים שמבחינתך הם בעלי חיים, אם, אבל היא יודעת, אז מה אם את יודעת? בשכל את יודעת, השכל זה אובייקט. ובחוויה אני לא יודעת, בחוויה אין פה חיידקים. מי שיחפש עם החיידקים על הגירה, צריך לשלוח אותו לאשפוז, נכון? גם טוק אם את לא רואה. מה העיקרון? לא חווה או לא רואה? ומה התחדש לך בשיעור הזה? איך זה קשור? איך זה קשור? איך זה יצא לך? ולכן דברים שלא חווים אותם לא קיימים? ככה זה מה שיש לי להגיד? ההגדרה ההלכתית, בעלי חיים שאת רואה. תורה לא אמרה לך מה קורה עם בעלי חיים שאת בעיניים הרגילות שלך לא רואה. בסדר? אבל התורה לא אומרת שיש אובייקט, בטח שיש אובייקט. האובייקט, המדען האלוקי הגדול, אמר לך שמי שתניק אש בשבת הורס את המציאות. את לא רואה את זה, את לא רואה את זה. מי שילחץ על הכפתור הזה יפתח את המכונית. אני לא רואה את זה. אז מה? אנחנו סומכים עליו. התורה עובדת, התורה אובייקטיבית. אני לא תמיד מרגיש את זה. אז אני חי, איך אני חי? בימי קדם חיו רק לפי שהעיניים שלי ראו. אבל העולם התפתח והאנושות התחילה לחקור לא את העולם, אלא את עצמה, את השכל שלה ואת החושים שלה. והיא הבינה שהעולם הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר נרחב והרבה יותר עמוק מאיך אנחנו חווים את זה. אני חווה את זה ככה, ומי שיגיד יש פה חיידקים הצילו, אז הוא לא בריא, ממש לא בריא. הרבה מאוד לא בריא, נכון? אבל מי שיגיד, שמו, בואו נשטוף ידיים. ובואו לא נשתה אחד על השני, אז זה כבר נורמלי, נכון? כי אני לא רואה חיידקים, אבל טוב, לא נשתה אחד על השני, אפשר גם להרגיש את זה, זו דוגמה פחות מוצלחת. כן, מישהי פה...
כאילו, אני רוצה להבין מה ההגדרה של אובייקט. אני חושב שאני לא רואה את זה, לא חווה,
אובייקט זה מה זה באמת.
אז מה שאני שואלת, אם אתה אומר שהאינפרה אדום שאת קוראים בו זה אובייקט, הוא קיים.
יש שם איזה מבנה, שינוי של חומר כימי שגורם... שפולט גלי אור אחרים. האור פוגע בחפץ. החפץ בולע חלק מגלי האור ופולט חלק מגלי האור. את רואה, אם זה פגע בצבע חום, הדבר הוא לא בצבע חום. הדבר הוא, יש לו מבנה, את לא רואה את זה, גם מיקרוסקופי כושב עם זה. המבנה המולקולרי של הדבר החום, הוא בולע את כל הצבעים חוץ מהחום. מבנה מולקולרי של משהו כתום זה דבר שבולע את כל הכתום חוץ מהכתום. אז את הכתום הוא מחזיר לך וזה נראה כתום. המבנה המולקולרי של משהו שחור הוא בולע את הכל ולא מחזיר שום דבר. המבנה המולקולרי של מים, משהו לבן הוא לא בולע כלום ומחזיר הכל. בסדר? זה לא באמת בצבע. עכשיו מה הוא מחזיר? הוא מחזיר, אבל לא כל דבר שהוא מחזיר עיניים שלחות. העיניים שלחות בין אדום לבין סגול, זהו. הן לא רואות לא מעט ולא... אבל יש הרבה הבדלים כימיים שהם באמת הבדלים, רק את לא רואה. חם או קר לכם? סובייקטיבי, נכון? חם או קר? את יושבת, את קרובה, הדלת קרובה או רחוקה? זה ברור, זה בכלל לא צריך להיכנס מה שאני אומר, נכון? חם או קר, זה גבוה או זה נמוך? השיעור הזה משעמם או משעמם עוד יותר? זה סובייקטיבי, כל אחת מרגישה משהו אחר. אבל אני מדבר הרבה מעבר לזה. אני מדבר על זה שככל שהמדע הבין איך העולם בנוי, אז הוא אמר, מדע לא עובד לפי חושים, לא כדאי איך לעבוד לפי חושים. פרימיטיבים עוד, הם בינתיים עובדים, אז הם לוקחים כוח סוס, לוקחים סוס. אנחנו בואו נעזור את הסוסים בצד, הצלחנו לארגן אנרגיות, אנחנו לא רואים את זה. לא לדבר על קוונטים. קוונטים זה מטורף. אני לא אכנס פה להרצאה על זה, כי אתם צריכות כבר איך לאכול. נגמר משהו? אני לא יודע, כי אני לא ידעתי מתי. אני לא יודע אם אתם שמעתם על קוונטים או לא שמעתם על קוונטים, אבל קוונטים זה איך החומר בנוי ברמות הרבה הרבה יותר קטנות מאטומים, אין ארוך, וזה נגד השכל האנושי לחלוטין. וקוונטים 1 ועוד 1 שווה 1 הרבה פעמים, וזה שווה 2, וקוונטים לפעמים גלים, לפעמים, והוא לא נמצא במקום מסוים, הוא נמצא... תשמעו פעם איזו הרצאה, הקוונטים, מכניקת הקוונטים, שזה הטכנולוגיות הכי 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 מתקדמות, כל ההיגיון שלנו לא קיים. מתמטיקה כן. אבל בחוויה שלך אין שום קשר לזה. אין שום קשר. הרב כתב עוד לפני הקוונטים. עוד לא גילו את הקוונטים. הרב כותב כבר אחרי הרב קוק. הרב קוק כותב אחרי איינשטיין. כבר גילו את שחומר זה אנרגיה. חומר זה אנרגיה. בעיניי חומר זה מת, תשכחי מזה, זה לא מת. זה לא מת. יש פה אין סוף חיים, יש פה אין סוף כוחות. למה האטום נראה לך כאילו הוא מת? כי זה כמו שני קטרים שעומדים אחד מול השני ומנסים לדחוף בכל הכוח. אבל הם באותו כוח, אז איך זה ייראה? כמו שני קטרים שעומדים במקום, נכון? ויש המון אנרגיות שלוכדות אחת השני בתוך האטום. הכוח חזק, הכוח חלש, הכוח האלקטרומגנטי והגרביטציה. ומשחררים קצת, וקצת אטום משחררים חלק מאוד מאוד קטן מהאנרגיה, ובום, וואו, מה מקבלים? מה מקבלים? אז האדם מבין שהסובייקט הוא לא אובייקט. זאת אומרת, זה שאני רואה את זה ככה, זה לא אומר זה ככה. השופט טוב או לא טוב? מה אתם אומרות על הבג"ץ? אני יכול לנחש שרוב הבנות לא תומכות ברפורמה המשפטית. רובכם תלכו ותהיו בהפגנה כנראה. יש להניח. אתם פחות מבלות בקפלן, אני יכול לנחש, נכון? נדבר על זה פעם אחרת. מה, השופט טוב או לא טוב? ראיתם פעם בנים רואים משחקי כדורגל? אתם לא רואים משחקי כדורגל, נכון? אז השופט טוב או לא טוב? הוא נתן לביתר פנדל נגד הפועל. הוא טוב או לא טוב? אם את בעד ביתר, אז אתה טוב משבח. אם את בעד הפועל, אז פחות מה. אבל זה דברים פשוטים. אני רוצה להגיד זה הרבה מעבר. התחלתי, עוד לא דיברתי על השכל. דיברתי על החוש והמוחש. קצת דוגמה. יש הרבה יותר דוגמאות, רק שהשיעור נגמר. דוגמאות שכשאני מדבר על העולם, רגע, יש עולם, זה שאני רואה את העולם, זה לא ממש כך נראה העולם. זה ילדותי לחשוב כך, אולי זה נוח, ביום יום אנחנו ככה מדברים. ביום אנחנו אולי השמש זורחת, בטח. אבל אם את שולחת חללית, לא כדאי שתחשבי שהשמש זורחת. כי החללית שלך לא תגיע לשום מקום. היא לא, להירח היא בטח לא תגיע, היא תמשיך אי שם במעווה החלל, לא תגיע לשום מקום. אם את רוצה מכשירים מדויקים, איכותיים, מקצועיים, אז את לא לומד את זה, כי אם את רוצה להיות נגרית, אז קחי את הקרש, תעשי את זה. אם את רוצה יותר, אז מביטים פנימה, מביטים לעומק. וזה שהחושים אומרים לך משהו, אז זה לא אומר שזה ככה. ככה זה בשבילי. ככה זה בשבילי. בשבילי זה שקט, בשבילי זה רעש, בשבילי זה מוזיקה יפה. אני דיברת בכלל על יופי, נכון? מה זה? שיר יפה, שיר לא יפה, סיפור יפה, סיפור לא יפה. כל טוב. תודה רבה.